שלום לכולם. בימים אלה הורים רבים מאוד מבינים שהם צריכים להחליט סוף סוף היכן הילד שלהם ילמד בשנה הבאה, שכוונתי בעיקר להתלבטויות שכרוכות בבחירה של ישיבה תיכונית או של אולפנה, בין אם הכוונה למעבר לכיתה ז' ובין בעיקר כשהכוונה למעבר לכיתה ט', ולפעמים מישהו שעוד עושה עוד כל מיני מעברים באמצע, כלומר הוא השנה בט' אבל שנה הבאה הוא רוצה להמשיך במקום אחר. ואני רוצה לתת פה כמה עיצות או הצעות בעזרת השם להורים שנמצאים כרגע בפרק הזה, שבו לפעמים אתה מרגיש, אתה פשוט לא מכיר את המוסדות, וכל אחד אומר לך משהו הפוך, וכל כך קשה להתקבל, ואתה צריך להתרוצץ ממקום למקום, והתסכול של הילד, ואתה שואל את עצמך, נניח שתגיע לאותו מקום, והוא יתקבל לאותו מקום, ובסוף לא יהיה לו שם טוב. ויש הרבה מאוד שאלות וספקות ותהיות. אין לי תשובה לכולם, אבל אולי כמה עצות פשוטות אני אוכל לתת, ואני חוזר ואומר, כוונתי בעיקר למי שיוצא למוסד פנימייתי, או למקום שבו יש תחרות בין מוסדות, או יש אופציות שונות, נניח כמו בעיר ירושלים או במקומות נוספים, כי איפה שמישהו גר בשכונה, ובשכונה יש רק מקום אחד, וכולם הולכים אליו, וגם הבן שלכם, אז זה קצת יותר קל. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני מוכרח לשתף בדעתי, במצב שדורנו, לו הדבר היה תלוי בי, הייתי דוחה את היציאה לפנימיה מכיתה ט' לכיתה י'. הייתי מכניס את כולם לחטיבות ביניים באזור המגורים, בזין ח' ט', ולאפשר להם להמשיך להיות בבית, להמשיך לישון בבית, להמשיך להתחנך בבית, ומי שמחליט שבנו או ביתו מתאימים לפנימיה, אני כרגע לא נכנס לסוגיה אם זה עדיף או לא עדיף, זה כמובן תלוי בילד ותלוי באופציות ותלוי בצורכי המשפחה, אבל מי שמחליט שהוא צריך לצאת לפנימיה, אם היה תלוי בי הייתי מעדיף שכל הסיפור הזה רק בכיתה י'. הם מה זה קטנים בתחילת ט', הם רק אתמול גמרו ח', וננסו הרחוק ועם התיק ובאוטובוס ומתגעגעים. הלוואי והיה אפשר, כשכל השוק עובד שיוצאים בכיתה ט', אז זה מאוד קשה לעשות, כי לפעמים כבר לא נשאר מקום אם אתה תחליט לבוא בכיתה י'. אז אני אומר כחלום, אולי יום אחד זה יתממש, אין אני יודע. ועכשיו אני חי בעולם הזה, ואני צריך לבחור. אני אחלק את דבריי בעצם לשניים, לכמה תובנות או מחשבות להורים, ולאחר מכן דברים שאפשר לעשות עם הילד, או עם הילדה כמובן. מבחינת ההורים, קודם כל, המוסדות משתנים, ודימוי שיש לך על מוסד, שלפני 5 שנים שמעת שהייתה שם בעיה והעסק לא כל כך, קודם כל אני לא בטוח שהשמועה הייתה נכונה, צריך להיזהר משמועות, אבל גם אם הייתה נכונה, 5 שנים זה המון זמן. וזה שאני למדתי באיזשהו מקום לפני 20 שנה, כן, או זה שהשכן שלי שלח את הבן שלו לפני 10 שנים, לא רלוונטי. הדברים משתנים, קמים דברים, נסגרים דברים, מתחלפות הנהלות, ראשי מוסדות מתחלפים, כך שצריך בעצם לבדוק מעודכן לעכשיו. זאת הנקודה הראשונה. ולבדוק, אין כוונתי לאיזושהי שמועה שהשכן מצד שמאל או השכן מצד ימין אמר לך. כי עם כל הכבוד, לא בטוח שהוא מכיר, לא בטוח שהוא יודע, ויכול להיות שהוא בסך הכל מצטט שכן אחר. ומקור השמועה, ובדרך כלל יותר קל להפיץ שמועות רעות מאשר שמועות טובות, מקור השמועה מילד אחד שבאמת לא התאים לאותו מוסד, והוריו כמובן לא מאשימים את הילד. הם מספרים לכולם כמה המוסד הזה הוא נוראי וכמה הוא לא מתאים. כך שצריך נורא להיזהר משמועות, ונורא להיזהר מדימויים שלנו יש, שנוצרו אולי בצדק אבל לפני שנים רבות. ואני אומר שוב, 5 שנים זה שנים רבות, זה הרבה זמן. נקודה שלישית, צריך בעין מאוד ביקורתית וזהירה להתייחס לפרסומים שמופיעים בעיתונים ובדפי פרשת שבוע, כי תפקיד המפרסם ותפקיד הפרסום למכור או לשווק, ואני לא מכיר מוסד שלא כתוב שם בפרסום על יחס אישי ועל פעילות חינוכית ענפה וכו' וכו' וכו'. צריך לבדוק מה שכתוב פה ומה שכתוב פה זה אותו דבר, ובמציאות הרבה פעמים יש הבדלים. בקיצור, לא להישען לא על שמועות, בעיקר לא על שמועות רעות, כי מישהו אחד התעצבן והתחיל להפיץ, ולא על מסעי פרסום. זה יכול לתת אינדיקציה, אם כתוב שיש מגמה מסוימת, היא באמת קיימת. אם כתוב שאין פנימיה, יש פנימיה באמצע השבוע, זה בוודאי נכון. אבל על גבי זה פשוט צריך לבדוק בצורה טיפה יותר איכותית. והכלים הם 4 בעצם. 3-4. קודם כל אולי למוסד יש אתר באינטרנט. שוב, גם זה נועד לצד הייצוגי, אבל הוא בכל זאת משקף חיים יותר אמיתיים. יש שם הודעות לתלמידים, ויש שם הדיונים, ויש שם הפעילויות. ריח ראשוני זה יכול לתת, למרות שאסור לשפוט מוסד לפי היכולת שלו להפעיל אתר אינטרנט. יכולת שהוא לא יודע להפעיל אתר אינטרנט בכלל, והמוסד הוא מדהים. אני רק אומר, זה עשוי לתת קצת יותר מידע. מידע אמין עוד יותר עשוי להיות ממישהו שאני מכיר וסומך עליו, שהבן שלו לומד עכשיו באותו מקום. ואפשר לברר, אפשר להרים טלפון, אפשר לשאול, יש לי אח שגר ביישוב ההוא, גר בשכונה ההיא, לשאול אותו, תגיד, בין החברים שלך בשכונה, יש מישהו שהבן שלו לומד שם? זה לא סיפור. למצוא מישהו שהבן שלו לומד באותו מקום, שוב, עדיף מישהו שאנחנו מכירים וסומכים עליו, ולשאול אותו, זה בוודאי יותר קרוב. הכלי השלישי זה לשאול במוסד, להרים טלפון, ולשאול עם מי אפשר לדבר טלפונית, ולשאול את כל השאלות שאתם רוצים. וחזקה לאנשים שבסך הכל יאמרו לכם דברי אמת, בעיקר לגבי דברים עובדתיים, איזה סוג חבר'ה, מאיפה הם באים, כמה כיתות במחזור, וכן הלאה וכן הלאה. ונקודה רביעית, כשאני ממש מתלבט, ובאמת יש שני מקומות ואני מתלבט ביניהם, כנס לאוטו ולנסוע, להסתובב שם בהפסקה, לדבר שם קצת עם תלמידים, לדבר שם קצת עם אנשי צוות או אנשי סגל, טוב מראה עיניים. זה בערך הכלים שיש לנו. כלומר, אין לנו צילום רנגד מעבר לזה, אבל זה בהחלט הרבה הרבה יותר מאשר דימוי שלי יש מלפני 5 שנים על משהו שאיזה שמועה ששמעתי. אז זה מעגל ראשון. מעגל שני עדיין להורים, זה תפקידנו להחליט מה חשוב לנו. האם חשוב לנו שיש שם מגמה לא יודע מה, ללימודי החלל? לא רוצה להגיד שמות אחרים, לא רוצה לפגוע באף מוסד. או שיותר חשוב לנו הצד החינוכי. חשוב לנו שיש שם מעבדה חדישה שיובאה במטוס קומפלט מארצות הברית, או חשוב לנו שבאמת יש שם טיפוח של אהבת תורה. עכשיו, זה לא חייב לסתור. כלומר, בכלל אין לי שום דבר נגד מעבדה חדישה, ואין לי שום דבר נגד לימודי חלל. אני רק מציע שזה לא יהיה הפרמטר שלפיו אנחנו מתרשמים או מתפעלים. השאלה העיקרית זה לא אם כל ילד יש לו מחשב, או נגיד את זה ככה, אם כל ילד יש לו לפטופ, אלא האם עוזרים לכל ילד שיהיה לו לב טוב. שיהיה לו לב טוב ולא לפטופ, זה יותר משמעותי. שוב, זה לא חייב לסתור למחשב. כלומר, אנחנו צריכים לקבוע, כשסוף סוף מיינו קצת, ואולי הסדר הוא הפוך, קודם אנחנו צריכים לקבוע, מה חשוב לנו? ואם מרגישים שהילד שלנו זקוק לחום ולמקום קטן, אז זה מיד מוריד מוסדות מאוד גדולים. ואם הוא זקוק לבחירה רחבה של התמחויות לימוד, כן, של מגמות מה שנקרא, והוא מסתדר עם המון חבר'ה, אז גם מוסד גדול יכול להתאים לו וכן הלאה. נקודה שלישית, גם כשאתם בוחרים צריך נורא להיזהר לא להחליט שאני שולח את הילד למקום הכי 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 שאני בעצם הייתי שמח אם אני הייתי לומד שם לפני כמה שנים. או שאני חושב שאם הוא ילמד שם זה יהיה כבוד בשבילו ובעיקר כבוד בשבילי. תסלחו לי על הניסוח הבוטה. אני חושב שתפקידי העיקרי לבחור מוסד שמתאים לו, ולא דווקא אותו מקום ש300 אנשים פונים כדי להתקבל לכיתה של 30. שוב, המוסד הזה יכול להיות שהוא מצוין, זה לא אומר שהוא מצוין הילד שלי. והרבה פעמים אני פוגש הורים שיש להם איזשהו דימוי מה הילד שלהם צריך להיות. צריך להיות איזשהו גאון, ושולחים אותו למקום שעושים 15 יחידות במחשבים, והוא ילד מדהים, והוא יעשה דברים חשובים, והוא יהיה ילד טוב ושמח, ואבא נפלא, אבל הוא לא מתאים ל-15 יחידות ב, לא יודע מה, לעשות תואר ראשון ותואר שני עד כיתה י'. כן? זאת אומרת, אני צריך, וכנל בכיוון הדתי, אני רוצה שהוא יהיה דוס, ואני שולח אותו לאיזשהו מקום שהלימודים התורניים מאוד 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 מוגברים, והוא זה לא מתאים לו. מה לעשות? הוא, זה לא מתאים לו. כלומר, אני צריך לראות מה באמת מתאים לילד, ולא מתאים לאיזשהו דימוי, או לאיזשהו ציור, שהייתי שמח, אם אני הייתי לומד שם בזמנו, או שהייתי שמח שהוא יתאים לזה, צריך לראות מה מתאים לו. ואחרון חביב בסל הזה שדגישים להורים קודם כל, זה הצורך לשים לב, לא לבצע הרשמה אך ורק למוסדות שמאוד קשה להתקבל, כי פונים שם המון. כי התוצאה היא פשוטה, לפעמים. בחלק מהמוסדות שבאמת פונים 300 ילדים כדי להתקבל ל-30 מקומות, ויש כאלה, המון ילדים מדהימים, גאונים, מחונכים, לא מתקבלים, פשוט כי אין מקום. ואז גם אם הילד שלי מדהים ומחונך וראוי, והילד של מי הוא לא כזה, יש סיכוי גבוה, תעשו את האחוזים שהוא לא יתקבל, פשוט כי יש שם רק 30 מקומות. ואם אני מראש אומר, אני מתלבט בין א', ב' וג', ושלושתם מוסדות יוקרתיים במובן של המון מנסים להתקבל, אז יש סיכוי גבוה שהוא לא יתקבל לשלושתם. פשוט כי אני שמתי אותו בשלושה מסלולים, שבשלושתם אחוזים בודדים בודדים מתקבלים, והמוני מדהימים, ילדים מדהימים לא מתקבלים. ולכן זה שאני אומר, הילד שלי מחונך, הילד שלי יש לו ציונים טובים, אני יכול להרשות לעצמי, ואני פונה רק לשלושת המוסדות שמאוד קשה להתקבל אליהם, אני עלול למצוא את עצמי מול שוקת שבורה פעמיים. פעם ראשונה הוא לא התקבל אף אחד מהם, ובינתיים, בינתיים המקומות שהוא כן היה יכול להתקבל, ההרשמה שם תסתיים. פעם שנייה, ואולי חמור יותר, מה זה עושה לילד? שאני אומר לו, אתה מצוין, אתה יכול, שלח אותו להתראיין בשלושה מקומות, ובשלושתם הוא לא יתקבל. מה זה עושה לדימוי שלו? מה זה עושה? מה הוא אומר לסבתא בטלפון? מה הוא אומר לחברים שלו אחרי התפילה? ומה הוא אומר לעצמו? כן, פניתי לזה, לא התקבלתי, פניתי לזה, לא התקבלתי, פניתי לזה, לא התקבלתי. כלומר, חובתי לגוון ומצד אחד לנסות ולבצע הרשמה, אם אני רוצה, אם זה מתאים לו, לאותו מוסד שהרבה מנסים לפנות, ואני אומר שוב, לא כולם צריכים ללמוד באותם מקומות, אני חושב שאפילו הרוב לא, יש מי שבמקרה הקו, האופי של המקום הזה מתאים לו, ובמקביל אני צריך לבצע איתו הרשמה למקום שיש סיכוי מאוד גבוה שהוא יתקבל. כדי גם להשאיר אופציות וגם כדי שהוא יקבל תשובות חיוביות, וגם כדי שבעזרת השם, אם הוא ילמד שמה, גם אנחנו וגם הוא נראה כמה המקום הזה מדהים ומתאים לו. ובניגוד לכל מיני שמועות, פה המקום הזה מערב לכביש, פה המקום הקרוב, פה המקום שכל השכונה לומדת, הוא מקום יפה, הוא מחנך את הילדים, בלי כל מיני כותרות מפוצצות, הוא עושה את העבודה ועוזר לילד שלי להוציא את הטוב שבתוכו. עד כאן בעצם כמה דגשים או כמה הערות להורים שניצבים בשלב הפנייה וההפניה וההרשמה, בין אם זה לישיבה ובגן אם זה לאולפנה, למרות שדיברתי על בנים. ובעזרת השם, בהזדמנות אחרת, קרובה, אני אתייחס לדברים שכדאי לומר לילד, כדי גם לעזור לילד לעבור את התהליך הזה בצורה בריאה וראויה. כי בעזרת השם, אנחנו רוצים שהוא יהיה במקום טוב, שישלים את החינוך, והחינוך העיקרי, החינוך העיקרי הוא זה שאנחנו מעניקים, בעזרת השם יתברך, בבית, לילדינו, שבעזרת השם נזכה ונראה מהם רק נחת וכל טוב. שלום ובשורות טובות.